הרב בני לאו.
הגענו לפרק האחרון בתולדותיה של ממלכת ישראל, אותה ממלכה שהתחיל ירובעם בנבט 250 שנה לפנינו, ועכשיו היא מגיעה לאקורד הסיום, אקורד החורבן של השומרון, אקורד ההגליה של השבטים, אקורד שבעצם מתחיל פרק חדש בתולדות ישראל, תולדות יהודה במקום תולדות שבטי ישראל. הסיפור שלנו מתחיל ברגע שבו המלך האשורי מחליט להיכנס לזירה שלנו. בעצם אנחנו נמצאים בתמונת פתיחה שגם יהודה וגם ישראל, שתי הממלכות האלה, נמצאות תחת יד אשור בימי תגלת פלעשר, כשהושע בן אלה הוא המלך האחרון לממלכת ישראל, שהוא בעצם מלך מטעם אשור, ואחז מיהודה, גם הוא מטעם אשור. אז הנה יש לנו שתי מדינות קטנות, מדינת ישראל ומדינת יהודה, ששתיהן בעצם נתונות בידי האשורים, וכל עוד הן נתונות בידי אשור, לא קורה שום דבר. יש לנו אפילו תיאור איך שהושע בן אלה פותח את השערים של המעבר מיהודה וישראל, בעצם כבר אין שום סיבה שיהיה גבול, אנחנו הרי שנינו אשורים, אז למה שנפריד בינינו? הסיפור הזה של הושע בן אלה נגמר ברגע שתגלת פלעשר מסתלק מן העולם. אנחנו כנראה נמצאים סביב שנת 727 או 28 לפני הספירה, ואז באיזשהו רגע שקשה להבין אותו, רגע של זכיחות, רגע של טיפשות, הושע בן אלה מחליט לקשור קשר, זאת אומרת למרוד באשור, על ידי כריתת ברית חדשה עם סו מלך מצרים. זאת אומרת, האלטרנטיבה שתמיד הייתה לאשור, זאת האלטרנטיבה המצרית, האימפריה הדרומית במקום הצפונית, ולאורך כל ההיסטוריה אנחנו תמיד יודעים את ההתלבטות הזאת, אבל כאן כשאתה כנוע כבוש בידי אשור, מה מצאת הושע בן אלה לנכון לנצל את המעבר של השליטים מימי תגלת פלעשר לימי שלמן עשר, פתאום אתה עכשיו מורד, שלמן עשר קולט את הדבר הזה וכנראה, טיק טק, מהר מאוד, הוא מזהה את המרד שפורץ בשומרון, ואז הוא קודם כל עוצר אותו, אוסר אותו, את הושע בן אלה, מעלה אותו לבית הכלא, ואחר כך, כשיש לו זמן, אתם יודעים, ממש כמו שמקובל לומר במדיניות, לפי הזמן והמועד, המועד והמקום שקובע האיש החזק, שלמן עשר עולה לשומרון, צר עליה במשך 3 שנים. ואז מספר לו הכתוב בפסוק אחד, זה מה שהוא מקדיש, פרק י"ז, פסוק ו', בשנה התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור נהר גוזן וערי מדי. זהו, ככה מסתיימת מדינת ממלכת ישראל. כל כך עלוב, כל כך עצוב. אנחנו יודעים שיש ויכוח גם בין ההיסטוריונים, בין כתובות שונות, וגם כנראה בחיים עצמם, מי החריב את שומרון בסופו של דבר. יש לנו מסורת כאן ששלמן עשר הוא זה שעלה על שומרון וצר עליה. בכתובות אחרות אנחנו יודעים שסרגון המלך הגדול הוא זה שהחריב את השומרון, וכנראה האמת היא גם וגם. כנראה האמת היא ששלמן עשר הוא זה שעלה ולא מהר לשום מקום, כשכתוב עלה על שומרון וצר עליה 3 שנים, זה אומר שהוא לא רצה לבזבז את המלחמה שלו, הוא פשוט עשה מצור, מצור על השומרון, ובמצור הזה על השומרון עובר הזמן, ובינתיים בתקופה הזאת, שלמן עשר כנראה מסתלק מן העולם, וסרגון עולה לשלטון, וכשסרגון עולה לשלטון, הוא זה שמשלים את המפעל של שלמן עשר, ומחריב ומגלה את ישראל לאשור. זאת התמונה שמסתיימת לנו כאן, בתוך הדבר הזה. המרד הזה של הושע בן אלה הוא חסר פשר, הוא חסר היגיון, אנחנו כמובן לא ניכנס לתוך הסיפור הזה, אבל בזה אנחנו בעצם נפרדים מהממלכה, וספר מלכים ב' פרק י"ז במרכזו הוא קטע דתי, שמספר לנו את הסיפור הדתי לחורבן השומרון. כשאתה קורא את הפסוקים מפסוק זין ממש עד לפסוק כף ג' שזה החלק העיקרי של הפרק, הכל מספר לנו סיפור דתי, כמה הקדוש ברוך הוא רצה לשמור על בניו, וכמה הם חטאו לו, וכמה הם יכעיסו אותו, ואיך הוא פעם אחר פעם שלח את נביאיו כדי שינסו להחזיר את העם שלו אלא ולא שמעו, ויקשו את עורפם כעורף אבותם. יש פה קטע תיאולוגי גדול גדול שאומר בסוף אין מה לעשות. בסוף גם לקדוש ברוך הוא נמאס, והתענף השם מאוד בישראל ויסירם מעל פניו. זאת אומרת גם לאבא הרחום והחנון שהבטיח פעם אחר פעם כי לא ייטוש השם את עמו, בסוף בסוף הוא אומר, טוב, אתם תלכו, אתם זה אומר כל השבטים, רק שבט יהודה לבדו. בהערה אומר לנו אותו קטע תיאולוגי דתי של פרק י' ז', שגם יהודה לא שמר את המצוות, וימאס השם בכל זרע ישראל, ויתנם ביד שוסים, כי קרא ישראל מעל בית דוד, והמליכו את ירובעם. זאת אומרת, בסוף בסוף יש לנו בעיה גם עם ממלכת יהודה, אבל זה לא יהיה פה. בקיצור, אנחנו חווים את חוויית הגולה, את חוויית, אם תרצו בשפה הדתית, אב מגלה את בניו מביתו. כן, אומר, זאת התמונה. התמונה היא תמונה של נטישה שהשם בעצם מרחיק את בניו מעל אדמתו ושולח אותם לאשור עד היום הזה. ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. צריך לומר שהפסוקים האלה שלנו כאן בפרק י' ז' במלכים ב' הם משוחחים עצוב מאוד עם השירה הנבואית שנמצאת בספר דברים, בשירת האזינו, שמתארים לנו בעצם את הדבר הזה, שיקום פעם אחת, יגיע דור, שיחווה את החוויה הזאת של הגירוש מן הארץ, וכשישאלו כל האנשים, ישאלו, הבנים אשר יקומו, הנוכרי, ראו את מכות הארץ, ראו את הגופרית והמלח, ראו את השריפה הגדולה, אמרו, על מה עשה השם ככה לארץ? מחורי האף הגדול הזה. ככה בספר דברים, בשירת, ממש שירת ניצבים בברית של פרק כ"ט, והתשובה היא, על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, וילכו ויעבדו אלוהים אחרים, ויחר אף השם בארץ ההיא, להביא את הכללה הכתובה בספר. ואז כתוב הפסוק הבא, אני בפרק כ"ט בדברים, ויתשם אדוני מעל אדמתם באף ובחימה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. הנה עכשיו, אנחנו בספר מלכים, אנחנו נמצאים בחורבן של השומרון ובגלות של השבטים לאשור. אומר לנו המדרש, מדרש קשה מאוד, שמספר לנו את סיפור עשרת השבטים. זה מדרש שמופיע בתלמוד, אומר רבי עקיבא, אתם יודעים, רבי עקיבא זה הסנגור הגדול של ישראל, לוקח את הפרק שלנו, יחד עם הפרק שקראנו בספר דברים, אומר רבי עקיבא, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה זה כיום הזה, אומר רבי עקיבא? מה היום הולך ואינו חוזר? אף הם הולכים ואינם חוזרים. ככה. זאת אומרת, עשרת השבטים, אומר רבי עקיבא, אינם עתידים לחזור. כמו שיום מסתלק ולא חוזר, ככה הם הולכים ולא חוזרים. ורבי עקיבא שומע את רבו רבי אליעזר אומר הפוך, כיום הזה, מה זה כיום הזה, מה יום מאפיל ומאיר למחרת הלילה יבוא בוקר, אף עשרת השבטים אפלה להם, עתידה להאיר להם. זאת מחלוקת האם תהיה התחדשות לממלכת ישראל או שלא תהיה התחדשות. ואז בא בדור שאחרי זה רבי יוחנן, רבי יוחנן אומר, מה קרה לרבי עקיבא? כך מספר התלמוד. איך עזב רבי עקיבא את מידת הטוב והחסידות שלו? שהרי נאמר בספר ירמיהו, הלוך וקראתה באוזני ירושלים לאמור, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. איך אתה יכול, רבי עקיבא, לומר דבר שכזה, שהרי אנחנו יודעים מנבואת ירמיהו, שתבוא בעוד 100 וכמה שנים אחרי חורבן שומרון, ירמיהו יסתובב בערי השומרון ויגיד, הבן יכיר לי אפרים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. יש לנו נבואות נחמה לשומרון, יש לנו נבואות תקווה שיבואו העובדים מארץ אשור, גם הנידחים מארץ מצרים וישתחוו להשם בירושלים. יש לנו אמונה גדולה גדולה באיזושהי חוויה של תיקון. ורבי עקיבא, דווקא רבי עקיבא הגדול, הוא זה שעוזב את מידת החסידות הרגילה שלו ואומר לא, הם לא עתידים לחזור. כאילו המבנה של ישראל הולך להתחדש, הוא הולך להיות העם היהודי ולא העם הישראלי. זאת היא ממש סוגיה גדולה גדולה שדורשת להעמיק עין ברבי עקיבא. רבי עקיבא שהיה כל כך כל כך משמעותי בתפיסה הלאומית שלו, הוא זה שבוחר לומר שאתם צאצאי ירובעם בנבט, אתם שבחרתם להיבדל מעל הליבה של ירושלים, אתם לא עתידים לחזור. זוהי קריאה, הייתי קורא לה לאומית יהודית של רבי עקיבא, כנגד התפיסה שאומרת יש 12 שבטים ואנחנו רוצים לחלום את חלום כולם. וזה מביא אותי לחלק האחרון של הפרק שלנו. הפרק האחרון של הפרק זה המדיניות של ממלכת האשור. אשור לא סתם מחריבה ולא סתם מגלה. לאשור יש מדיניות אימפריאלית קבועה, שממשיכה אחר כך גם בממלכה האשורית, לא מגלים בלי להחליף אוכלוסין. יש פה תפיסה שלטונית מרתקת שאומרת, אני שולט בך על ידי זה שאני מערער את האדמה שלרגליך. אנחנו מכירים את זה מסוציולוגיה, מהתחום של המהגרים. כמה זמן לוקח למהגר עד שהוא נמצא בתחושת בית במקומו החדש? אנחנו יודעים שדור ראשון הוא דור שכל הזמן עוד מחורבל בתוך זיכרונות העבר. הדור השני תמיד יהיה הדור שינסה לנגח את העבר וינסה להיות המשתלב, אבל הוא תמיד יהיה זה שמזכירים לו שהוא בא ממקום אחר. דור השלישי, יש לו עדיין איזה שהם זיכרונות עמומים של סבא. דור רביעי הוא כבר דור משתלב. דור רביעי זה אומר לוקח 100 שנה, עד שאתה מרגיש שאתה בבית החדש שלך, אתה בן בית, אתה כבר חולם בשפה של הארץ שלך, אתה נושם אותה, אתה יודע את כל רזיה, אתה יודע ניואנסים, אתה בן המקום. ומה שעושים אשור כאימפריה, הם גורמים לכל העמים הכבושים תחת ידיהם להיות לא במקום, להיות גרים בארצם. ועל ידי זה שאתה גר בארצך, אתה לא מעלה בדעתך בכלל חלומות של מרידה, חלומות של מחאה, חלומות של הרמת ראש כנגד השלטון. זוהי דרכה של אשור. ולכן, כשהם מגלים את כל יושבי השומרון והגליל והגלבוע, כל ארץ ממלכת ישראל, הם מגלים במקומם, הם מביאים לערי השומרון את הערים הכבושים משם, מבבל ומקוט ומעבה ומחמת, כל מה שכבשו ממלכת אשור בצפון ובמזרח, הם מביאים עכשיו לשומרון. עכשיו יש לנו בשומרון אנשים שמביאים את כל מה שהיה להם שם, מביאים לכאן. אומר לנו הפרק, והיא בתחילת שבטם לא יראו את אדוני, וישלח אדוני בהם את האריות, והיו הורגים בהם. זאת אומרת, פתאום יש לנו בשומרון אריות שנושכים, טורפים את המהגרים החדשים שבאים מהצפון והמזרח, לא נותנים להם לרשת את הארץ. ואז מה צריך לעשות? הממלכה מבינה שצריך לאמץ את התרבות. כדי לאמץ את התרבות צריך מישהו שילמד אותם. אז מביאים להם. מביאים להם כהנים שהם כהני ישראל, וכהני ישראל שחוזרים, יושב בבית אל ומורה אותם איך יראו את אדוני. והיא אומר לנו הפרק, עושים גוי גוי אלוהיו. ויניחו בבית הבמות אשר עשו השומרונים, גוי גוי בעריהם אשר הם יושבים. ואנשי בבל עשו את סוכות בנות, ואנשי קוט עשו את נרגל, אנשי חמת עשו את השימה. כל אחד יש לו את התרבות שהוא מביא איתו, אם תרצו את הדת שלו, יש לנו הרבה הרבה סגנונות, כל אחד את שלו, אבל הם יראים את השם אלוהי הארץ. תראו, פסוק למד ג', את אדוני היו יראים, ואת אלוהם היו עובדים. כמשפט הגויים אשר יגלו אותם משם. עד היום הזה הם עושים כמשפטים הראשונים. אינם יראים את אדוני, ואינם עושים כחוקותם וכמשפטם, וכתורה וכמצווה אשר ציווה אדוני את בני יעקב, אשר שם שמו ישראל. זאת אומרת, עכשיו יש פה דבר ממש מדהים. יש לנו פה ברית שנחרטת בין השם אלוהי ישראל, שאומר לגויי הארץ, לאותם אלה שאנחנו עוד מעט נקרא להם בשם, הוא אומר להם, אני קוראת איתכם ברית. אם אתם תראו את השם אלוהי ישראל, תאמינו שיש השם שהוא אלוהי ישראל, שהוא העלה את ישראל מארץ מצרים בכוח גדול ובזרוע נטויה, ואתם תשמרו את החוקים שלו, אם אתם תעשו את הדבר הזה, אז אתם תשבו פה על האדמה הזאת, ואם לא, גם אתם תגלו מעל האדמה הזאת. ולקבוצה הזאת אנחנו נקרא, מכאן ואילך, נקרא להם השומרונים, או בשם התלמודי שלהם, אנחנו נקרא להם גרי עריות. זאת אומרת, מתוך פחד מן העריות שטורפים אותם, הם החליטו כמובן לבוא ולקבל את החוזה הזה, את הברית הזאת של משפט אלוהי הארץ. עכשיו אתם מבינים שיש פה משהו אדיר. יש פה בעצם סוג של תושבים שמצד אחד הם משתלבים עם תושבי הארץ המעטים שנשארו פה, הם באו מרחוק והם יודעים מה זה יראת השם. לעומת זאת, אלה שהם נולדו פה במקום, אלה שצמחו בתוך המקום, שהצליחו לרדת, להישאר ולא לגלות, הם לא היו יראים את השם, והכל מתהפך. השומרונים הופכים להיות יראי שמיים גדולים. השומרונים הופכים להיות אנשים שלמרות שהם מביאים תרבות זרה, למרות שיש להם את המורשת של אבותיהם, הם נאמנים לאלוהים הישנים שלהם, אבל הם יודעים שיש יראת השם. זה משהו נורא נורא רציני, נורא מוזר. ואז יגיד לנו ירמיהו, בעוד 100 שנה, הוא אומר ככה, עברו איי קיטיים, אומר ירמיהו, זה בפרק ב', עברו איי קיטיים וראו, כדר שלך, והתבוננו מאוד וראו, האמיר גוי אלוהים? הם הלא אלוהים, ועמי אמיר כבודו בלא איל? זאת אומרת, ירמיהו אומר, תסתכלו על השומרונים, הם ידעו מה זה נאמנות לאלוהים שלהם, ובכל זאת היו יראים את השם אלוהי ישראל עם הנאמנות הכפולה הזאת, ואתם, עמי ישראל, אתם עזבתם הכל, אתם עזבתם גם את השם אלוהי ישראל, עזבתם גם את הזיכרון, אתם סתם התמעתם, סתם בלעתם את כל מה שיש לגוי הארץ להציע לכם, תלמדו קצת מהשומרונים, ויחסי שומרונים ויהודים בשיבת ציון, יחכה לנו הרבה לימוד עד לספרי עזרא ונחמיה שמתארים את הניסיון של השומרונים להשתלב ואת הסרבנות של היהודים לקבל אותם.